שלום וברכה וכמעט שבת שלום. אנחנו ממשיכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא על פי תורתו הנפלא מדבש ונוף הצופים של רבנו שלמה הכהן מרדומסק בספרו תפארת שלמה. והשבוע לצערי לא הספקתי לעבור על כל פרשת מסעי, אבל כן על מטות וחלק ממסעי. אז ניגע בשני עקרונות יסודיים וחשובים קצרים, אחד מפרשת מטות ואחד מפרשת מסעי, ונתחיל עם פרשת מטות. ממש מהפסוק הראשון, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר וכולי, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אומר רבנו שלמה הכהן מרדומסק, הנראה לי על פי מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה זה בידך? והיום אומר המטה, כן, במעמד הסנה, שבעצם משה רבנו קצת מסרב להקדשה שלו, למינוי שלו, לשליחות, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה יש בידך? הוא אומר לו, מטה. הוא אומר, התפארת שלמה, ויש לדקדק, מה זה ששאל לו הקדוש ברוך הוא, מה זה בידך? הלא ראה הקדוש ברוך הוא שיש בידו מטה. אך מפני כי הקדוש ברוך הוא היה מצווה למשה רבנו עליו השלום להנהיג את הדור, והיה משה ירא לנפשו פן לא ישמעו אליו בני ישראל. לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה בידך? פירוש, איזה כוח אתה רוצה שיהיה בידך להנהיג הדור? ויאמר מטה. פירוש, שיהיה ביכולתו להטות לבבם לטובה. כלומר, מטה זה לא תיאור חפץ, מקל, שאיתו מנהיגים ומוליכים את הצאן, אלא מטה זה היכולת להטות, כמו שאומר פה התפארת שלמה, שיהיה ביכולתו להטות לבבם לטובה. וזהו גם כן פירוש הכתוב כאן, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. כן, הם המנהיגים, ראשי המטות הם המנהיגים הדור, שיהיה בכולתם להטות לבבם של בני ישראל. זה הדבר אשר ציווה השם וכולי, ככל היוצא מפיו יעשה. אז איך אפשר להטות את לבבם של בני ישראל, שזה מלשון מטה, שזה מה זה בידך מטה? אז אומר פה בפרשה, ככל היוצא מפיו יעשה. היינו, אפילו שהוא אומר, זה הדבר אשר ציווה השם, ולכאור זה השם, זה לא קשור אליו, הוא רק הצינור, לא. אף על פי כן לא יחל דברו, שיהיה שומר פיו כראוי, אך אז יוכל לומר תורה לפני זולתו. וצריך להיות גם הוא בבחינת כל היוצא מפיו יעשה גם הוא. אומר פה התפארת שלמה יסוד גדול, שנזכר גם בספרים אחרים החסידות, שכדי להיות צינור להביא דבר השם, וכדי להטות את הלבבות של עם ישראל לדבר השם, צריך להיות צינור ראוי, וזה ככל היוצא מפיו יעשה. קודם כל, שיהיה שומר פיו כראוי. לא יכול להיות שהצינור שבו אתה משתמש הוא צינור מקולקל, כמו שיש לנו שני סוגים של כשרות. יש כשרות של המזון, יכול להיות שהבשר הוא חלק ומעודר בכל ההידורים וכל הכשרות וכל הבדצים, סבבה. אבל הסיר שבו הוא בושל הוא טרף. אז גם הבשר המעודר, מה הדין שלו? טרף, כי הוא בושל בכלי טרף, כי הכלי שבו היה המאכל היה טרף. ככה גם הצינור שבו נמצא, שדרכו עובר דבר השם, שזה הדיבור, צריך להיות כלי קודש. דיברנו על זה כבר בעבר כמה פעמים, על העניין הזה של שמירת הפה. רבי שמעון בן יוחאי בירושלמי, גם בשבת וגם בברכות, היה אומר שהוא היה מעדיף שיהיה לו שתי פיות, פה אחד לקודש ופה אחד לחול, ואז הוא ראה שמה קורה עם פה אחד, אז אם היה שניים היה יותר גרוע. שמעתי פעם מאחד מרב בינשטוק, מחשובי חסידי ברסלב במאה שערים, שהוא יש לו עניין להגיע הכל ממש ככה עכשיו, שנחשב על זה מעניין לעניין. מחר, שבת קודש, ההילולה של אהרון הכהן, אז הוא תמיד משתדל, שזה לא יוצא בשבת, אבל משתדל באלף במנחם האב, להגיע לקבר אהרון הכהן בג'בל ארון בירדן, מאז שיש שם הסכם שלום. וכמובן הירדנים לא מאפשרים להכניס מים, שתייה ואוכל מעבר הגבול, בטענות של, של, של בריאות וסניטציה. כמובן הם רוצים שתקנית את הגז לשם, אבל הרב בינשטוק, יהודי ירא שמיים, הוא לא קונה אוכל ושתייה בירדן. ואז בדרכו חזרה הוא נוסע באיזשהו נהג מונית, נסיעה מאוד ארוכה מג'בל ארון, צריך לרדת דרומה לאזור מול אילת כדי לחצות את הגבול. והוא אומר שם לנהג מונית הירדני, יא חביבי, אינדק מאיה פיל סיירה, יש לך אולי טיפה מים באוטו? אז הוא ככה ישר חורק חריקת בלמים, הוא אומר, אין לי פה מים, אבל אני גדלתי פה, יש פה איזשהו ברך, חכה כמה דקות, אני מביא לך, פותח את הבגז, זה כמו ספידי גונזלס, ככה רץ לעבר האופק במדבר, אחרי איזשהו רבע שעה, 20 דקות, חוזר כולו מתנשף, עם ג'ריקן ככה מתחתי, ובתוכה מים קרים, מים חיים. הרב בינשטוק מתרגש, מברך בדבקות, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואז הוא נותן שלוק מהמים ויורק את כל המים, תפו על המים האלה, מים מסריחים, מגעילים, למה? היה לה נהג מונית, היה לו שם ג'ריקן של דלק, לחירום. אז הוא שפך את הדלק לבקבוקים קטנים, ואז עם אותו ג'ריקן הלך ומילא את הבאר, בלי שהוא שטף לפני כן. כלומר, אף על פי שהמים הם מים חיים, אם הג'ריקן מלוכלך, אז מה זה שווה? אותו דבר פה, אומר פה התפארת שלמה. וצריך להיות גם הוא בבחינת כל היוצא מפי ויעשה גם הוא. שלא יהיה אחד בפה ואחד בלב, שלא יהיה יהודי שבבית הוא מתנהג כמו נבלה, ובבית כנסת הוא צדיק וכל המואבים אותו. ככל היוצא מפי ויעשה, אמרת משהו תעשה. אתה לא בטוח שתעשה, אל תגיד, או תסייג. אבל שלא יהיה מציאות שהצינור שאמור להביא דבר השם, הוא צינור מקולקל. עכשיו כל אחד מאיתנו מה יכול להגיד? בסדר, אני לא נביא, אני לא מנהיג, אני לא ראש המטות, אני מה? אבל רגע. ביחס לאשתך, ביחס לילדים, או מי שעוסק בחינוך, ביחס לתלמידים, אתה בר השפעה, לפחות על הילדים שלך. אז לא יכול להיות, אתה הצינור להביא דבר השם לילדים שלך. אחד הפירושים החביבים עליי ששמעתי מאבא שלי, שהמדרש אומר שקדוש ברוך הוא נגלה על משה בסנה, אז איך משה רבנו ידע לסור שזה הקדוש ברוך הוא יודע לך להקשיב וללכת לזה? אז הוא אומר לו שהקדוש ברוך הוא נגלה עליו בקול של אבא שלו. אז זה, אולי זה אמרם, ואז הוא הגיע. כלומר, שהקדוש ברוך הוא עשה סאונד של אבא שלו כדי שמשה יימשך. כל אחד בעצם, ביותנו הורים, אני אבא, אז תפקידי להביא דבר השם לילדים שלי. איך מתפללים, ואיך מברכים, ואיך מתמודדים עם כעסים, ואיך רבים, וכל הדברים. ומה ההלכות, מה מותר, מה אסור, מה בשרי, מה חלבי. מה עושים עם ארבעת המינים, ומה עושים בתשעה באב. כל ההלכות הם לא לומדים את זה מהספר, הם ילדים קטנים, לומדים את זה ממני. אז גם אני כאבא צריך להביא דבר השם, להטות את לבבם של ילדיי ומשפחתי להשם, צריך להיות בבחינת ככל היוצא מפיו, יעשה. אמרת, תעשה. פעם סינמטי מהרב יורם הצדיק, סיפר את זה שהוא היה יוצא אחר התרם להעביר שיעורים וחוזר מאוד מוחר בלילה. והבן שלו הקטן, אז היום הרב ישראל, אז ישראל הקטן, לא רצה ללכת לישון. אז הוא אמר לו, ישראל, תיכנס למיטה ושתחזור, וכשאני אחזור אני אביא לך סוכריה. הוא חזר ב-2-3 שנות בוקר, הוא אומר לנהג, רגע, אני מדבר אתכם על שנות ה-90 המוקדמות, שנות ה-80 המאוחרות, הוא אומר לו, רגע, הבטחתי לילד סוכריה, הוא אומר לו, עזוב, וכשלוש בבוקר הוא ישן, הוא אומר לו, לא, ולא מצאו אף חנות בנתיבות, נסעו לתחנה דלק מחוץ לנתיבות, בצאו שם קנו שם סוכריה על מקל, ואז איכשהו נכנס הביתה בשעה 3, הביתה, אבא, איפה הסוכריה? הוא אומר לו, אמרתי וקיימתי, הלך והביא לו סוכריה. ולא דחה אותו, ככל היוצא מפיו יעשה. אז עד כאן פרשת מטות, ועכשיו נעבור לפרשת מסעי, פה יש דיבור המתחיל, שיחסית מרבים לצטט אותו בספרים אחרים, גם זה מדהים לראות את הקישור כמובן, ברוח הזמן, כל זמן מהיר בתכונתו, כדברי הרב קוק זצ"ל, לימי בין המצרים, ואנחנו בואכה תשעה באב, ופה התפארת שלמה מקשר בין ימים בין המצרים, והציפייה לגאולה וימי החורבן, לפרשת מסעי, והזכרנו את זה בשורים על ציפיית המקדש, עם ירושלים ואחרים. על הפסוק, כן מתה בני יוסף דוברים וכו', ולא תיסוב נחלה ממתה אל מתה וכו', ולא תיסוב נחלה ממתה אל מתה אחר. כן, בעקבות כל העניין של בנות צלפחד, שביקשו בעצם לרשת, ואז באו השבט, אבל רגע, למה נגרה וכו', למה שאנחנו נדפק? אז אמרו טוב, שהם מתחתנים בבני דודים שלהם. העיקר שלא תיסוב נחלה ממתה אל מתה. זה דיבור מתחיל מאוד ארוך, אני אקור אותו בדילוגים. אכן, הנה זה מרמז על מעלת קדושת ארץ ישראל וירושלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. כי הנה צריך כל איש להשתוקק בכל לבבו על ארץ ישראל וקדושתה. כמו שאמרו, שאלו שלום ירושלים. ציון דורש אין לה, אומרת הגמרא, מכלל דבאי דרישה. ועניין התשוקה היא מועלת בעצמה לגאולה העתידה במהרה בימינו. הרי למה בזה שאני נמצא עכשיו ברדומסק, במרכז פולין, ומשתוקק להגיע לארץ ישראל? איך זה מקדם את הגאולה? אלא אומר התפארת שלמה וזכותו מגנה עלינו, והיינו, כשישים האדם על ליבו, דברי הכתוב, של לא תיסוב נחלה ממתה למתה, כי הקפידה התורה שלא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר, אף על פי שכולם ידבט שבטייה, כולם קדושים, ומה החילוק בין זה לזה? מה זה משנה אם זה יש שבט דן או שבט מנשה? אף על פי כן הקפידה התורה על זה מכל שכן, בזמן הזה, אשר באבונותינו הרבים, כך הוא כותב, כן? באמצע המאה ה-19, כל ארץ הקדושה, ארץ הקדושה, היא תחת יד הישמעאלים, ויבלעו הזרים, וירשוע, והנה באו גויים בנחלתך, ונגיד בדור שלנו, אוקיי, ארץ ישראל רובה בידינו, אבל מה עם הר הבית? מה עם הר הבית? זה העיקר. והנה באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים, מכל שכן. שצריך לקרוע לבב איש, לצעוק על זה אל הקדוש ברוך הוא, לעורר רחמים על הארץ ועל קיבוץ גלויות לתוכה בשמחה במהרה. ונגיד פה בהקשר של הר הבית, שדווקא עכשיו שירושלים בידינו ברובה, וארץ ישראל בידינו, ויש ראש ממשלה יהודי, ונשיא יהודי, וצבא יהודי, אז זה שאין לנו הר הבית לא בידינו, והר הבית לא בידינו, אם צריך כל מיני אישורים בשביל להתפלל, הר הבית לא בידינו, אז דווקא על זה צריך לצעוק ולהתפלל ולחשוף יותר שהר הבית יהיה בידינו, שבית המקדש ייבנה. והנה, אז אני חוזר על השאלה, מה תעזור ההשתוקקות? מה זה כבר זה? כולה אני משתוקק. מה זה עוזר ההשתוקקות? אומר התפארת שלמה רבנו, זכותו מגנה עלינו, והנה ההתעוררות על הזה, של תשוקת הארץ, כשתהיה באמת מעומק הלב, שיעדיב, כלומר שיכאב, שידאב, באמת בנפשו על כבוד הארץ הקדושה, הנה בזה מעורר למעלה הרחמים והרצון על הגאולה במהרה. כמו שכתוב, שאלו שלום ירושלים, על ידי כך ישלה ירווח במהרה בימינו. עכשיו הוא מקשר את זה לפרשה, וכן מצינו זה בבני יוסף, שמכוח תשוקתם לארץ ישראל, עד שהרה בעיניהם, איך יכול להיות שתיסוב נחלה, כמו שאמרו? הנה על ידי כך המשיכו הציווי מהשם, לא תיסוב נחלה ממטה למטה כנל, ואם לא היה תשוקתם כל כך, לא השיגו הציווי בזאת. וכן מצינו כדוגמה לזה, כדומה לזה בעניין פסח שני, פרשת בעלותך. במאמר האנשים התמאים שהייתה להם תשוקתם גדולה מאוד לעשות הפסח, ומקירות לבבם צבחו, למה ניגרע מלהקריב קורבן השם? אף על פי שהם היו פטורים, כי הם עסקו במצווה ונטמעו לארונו של יוסף. על כן, נאתר להם השם ונתן להם מצוות פסח שני. כי על ידי תשוקתם הנכונה לפני השם, המשיכו הלכות חדשות הנ"ל. הנה כמוהם, אם תגבר התשוקה בלב איש מבני ישראל אל הארץ, ובניין בית המקדש, הלא חיש מהר יעתר להם. זאת אומרת, אם נרצה את המקדש, חיש מהר יעתר להם, כי הלא הוא בנוי ועומדו למעלה. רק שצריך לבקש עליו להורידו. כמו שכתוב, לשכנות תדרשו, ובאת שמה. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, שיתעורר מעצמו לבין בית המקדש, ויעתר לו השם כבר בכתוב, ועל שם זה, שימו לב פה לפשט היפה של התפארת שלמה, ועל שם זה נקרא דביר ביתך, דביר לשון דיבור, שצריך לבקש מהשם יתברך עליו להיבנות במהרה. וכל המתאבל על חורבן ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, כי כל האומר כן באמת, לא סתם ממלמל, אלא באמת, בתפילה, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, הנה פועל באמת זה למעלה על קירוב הגאולה כנ"ל. הנה זה שאמר הכתוב, ולא תיסוב נחלה ממטה אל מטה, כי כן הוא באמת לכל שבט ושבט, יחס פרטי לגבול חלקו בארץ. ולכך, כאשר ציווה לחלק ארץ ישראל, התעוררו מטה בני יוסף על גודל תשוקתם על הארץ וקדושתה. הנה המשיכו המצווה הזאת, שלא תיסוב נחלה, שהוא נכון לכוונה זו שבארנו. אבל אחר כך, איבדו בני יוסף אותו החשק. לכך אחר כך הותרו השבטים לבוא זה בזה. שלא נצטוו שלא תיסוב נחלה רק לאותו הדור לבד, ואותם כמו שהתבהר. ומעתה נכון מאמר כתוב שנית, ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר. וכמו שאמר גם עניין הסבת נחת משבט אל שבט אחר, אז אומר פה, נוכל להבין להקפיד על הסבת נחלה, זהו ירושלים הקדושה. ביד האחרים הישמעלים, היושבים עליה בבנותינו הרבים, וצריך להתעורר בתשוקה, להמשיך הדין הזה להתקיים, לא תיסוב נחלה, למטה אחר הם הישמעלים כנ"ל. ועל ידי כך, במהרה יתקיים הדבר, כי איש בנחלתו ידבקו בני ישראל. והוא שכתב ואמר, בפרשת ניצבים, ואמר הדור האחרון, ביניכם אשר יקומו מאחריכם, וכולי, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? שואל התפארת שלמה, שיש להבין, למה תלה כתוב דווקא בדור האחרון? מה זה הדור האחרון? איזה מושג זה? ולא ישאלו זה קודם לכן. אך הנה, כמו שבארנו, כי הדור ההוא אשר יתנו עיניהם ולבבם לשאול על זה, והם ידעבו על חורבן הארץ וירושלים, כנ"ל, ועל ידי תשוקתם ודעבו נפשם על הארץ, הנה התעוררו הגאולה, והם יהיו הדור האחרון קודם הגאולה, כנ"ל. והוא שכתוב, פחדו אל השם ואל טובו בחיר את הימים וכולי, ואין שם רשי, בעל העילוי אמר רשי, ואבן. כל מילה מיותרת. אם באמת יכאב לנו, אז באמת נרצה. ואם נרצה, זה ישפיע, זה יעזור, התשוקה, כמו שהתשוקה של שבט יוסף, שהתמרמרו, למה אנחנו נדפקים? למה בגלל בנות צלופחד, אז יחסר לנו שטח בארץ ישראל? אז כל שכן, בקל וחומר, בנו של קל וחומר, יחס לבית המקדש, לירושלים, שאם נתמרמר ולא תיסוב נחלה, לא ממטה למטה, משבט יוסף לשבט דן, אלא מעם ישראל הישמעאלים, אבל אחת כמה מחמה שנזכה, וזה מה שקורא פרשת ניצבים, ואמר הדור האחרון, מה עשה השם ככה לארץ הזאת? הם יהיו הדור האחרון. כפי שאמר הרבי, זכותו מגנה עלינו, הרבי מלובביץ', זכר צדיק קדוש לברכה, הדור האחרון לגלות, הדור הראשון לגאולה. ושאנחנו עכשיו בהתחלת הגאולה, צריך אדרבה ואדרבה יותר ויותר לצעוק ולזעוק ולרצות, שלא התחלת הגאולה, אלא גאולה שלמה, במהרה בימינו אמן, שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה. שבת, שלום ומבורך.